טוב, אנחנו הגענו לעמוד 67. אנחנו קצת מפתחים יותר את את הסוגיה של הצרות וכל העיכובים שבעצם, כמו שראינו את העיקרון, זה תהליך פנימי סמוי שכלפי חוץ מתגלה כביכול בבעיות כאלה ואחרות, אבל לאט לאט התהליך החיצוני השלילי, כמו שראינו במלחמה, הוא בעצם בונה את הקומה החדשה שאמורה להיבנות דווקא מתוך המצוקות והצרות. אז אנחנו הגענו לבעיות כלכליות. זה חזק מדי נראה לי. חזק מדי. בסדר, מסתדר. אז בואו נראה בעמוד 67 כמה מקורות שסימני גאולה באמת צרות כלכליות. אפשר כמובן להגיד שתמיד היו צרות כלכליות, אבל כמו שאמרנו, ולו רק בשביל גם צרות כלכליות, כלומר, שלמרות שגאולה זה מהלך של תיקון עולם, עדיין יופיעו סיבוכים וקשיים, גם מבחינה ביטחונית, אבל זה חזק מאוד. עולה, אני מרשם את הרמב"ם. אני יודע, זהו. טוב, גם מבחינה ביטחונית וגם מבחינה כלכלית. אז בואו נראה מבחינה כלכלית כמה מקורות. מקור ראשון, מסכת סנהדרין, עמוד 67 באמצע. מסכת סנהדרין, דף צד איזן, עמוד א', אומרת הגמרא, תנו רבנן, אין בן דוד בא עד שתכלה פרוטה מן הכיס. אומר רש"י, מה זאת אומרת עד שתכלה פרוטה מן הכיס? והיינו אוזלת יד, שיהיו בידיים ריקניות. עכשיו, זה לא אומר דווקא שהדברים כפשוטם, אבל באופן יחסי לפחות, או שבפועל לא יהיה כפי שמצפים, או שלפחות התחושה היא תהיה של ידיים ריקניות וכו'. וגם בהמשך הגמרא שם כתוב, אמר רבי יוחנן, אם ראית דור שמתמעט והולך, והולך לו, כלומר דור שמתמעט והולך, חכה לו, שנאמר ואת עם אני תושיע, מצד מה מתמעט והולך, האם יש נושא מסוים שעליו כיוונה הגמרא? אומר המהרש"א במקום, רוצה לומר בממון. כלומר, אם היית הדור שמתמעט והולך לו, בממון. שהעניות מוסיף והולך, ואינו פוסיק, ואינו פוסק. כדכתיב ואת עם אני תושיע, וכדאמרינן לאל, שתכלה פרוטה מן הכיס. וכן בהמשך הגמרא אמר רבי אליעזר, אין לך קץ מגולה אף מזה, לא רק קץ מגולה של רבי אבא, שנאמר, כי לפני הימים ההם שכר האדם לא נהיה, ושכר הבהמה איננה. אומר רש"י במקום, כשתראה שאין שום אדם מסתכר, ואף שכר הבהמה לא נהיה, כלומר אפילו שכר מינימלי, שהבהמה מסתפקת במינימום, והאדם רוצה קצת יותר מותרות, קצת יותר הרווחה, אז שיגיע מצב שאפילו שכר בהמה אין, כלומר אפילו ההכרחי, הבסיסי, הקיומי, אפילו הוא לא נמצא, אז תדע לך שזה קץ מגולה, ואין לך קץ מגולה מזה, לפי רבי אליעזר. והיינו כדי אמרן, עד שתכלה פרוטה מן הכיס, מהכיס, אין מעות מצויות בכיס. אז טוב, אז גם אם נאמר שכל הדורות וכל התקופות היו צרות וקשיים, אבל כנראה שזה א', גם בתקופת גאולה, ואם נגיד דווקא בתקופת גאולה, אז נראה שלא ניתן אם נאמר שהמציאות של עם ישראל בתקופת השואה הייתה מציאות כזו, שפשוט לא היה מה לאכול. עניות מוסיף והולך עד שתכלה פרוטה מהכיס, ואפילו שכר בהמיים. כלומר, אפילו אוכל הכי פשוט, לחם, צר ומים, אפילו זה לא היה. נראה עוד טיפה וננסה להבין את המשמעות של הדברים. החפץ חיים, על גבי הקושי הכלכלי העקרוני, כותב בספר שם עולם, יש שם שערים בנושאים שונים, אחד השערים נקרא שער ההתחזקות, אומר החפץ חיים, הנה כעת שנתרבה מצוקות הזמן הרבה מאוד, יפלא לב כל איש מה זה עשה אלוקים בארץ, ומה יהיה אחרית דבר. כמעט כה אכן נסבול גודל העניות וחסרון כל. אכן, אם כן, איך זה יכול להיות שזה תקופת גאולה וזה דווקא גאולה? אכן המתבונן היטב ימצא מזה גוף התנחומין, שהרי אמרו שם בגמרא בסנהדרין, שלפני ביאת המשיח לא יהיה שכר אדם ושכר בהמה. גם אמר שם שכל השערים יהיו שקולים, זה גמרא שלא הזכרנו. נדלדל המסחר, המסתכר מסתכר אל צרור נקוב. כלומר, מציאות שאי אפשר להשתמש בה, כסף שאי אפשר להשתמש בו. עוד שם אין בן דוד בת שתכלה פרוטה מהכיס. וכן איתה ברעיה מאמנה, זה אחד מה, נקרא לזה, מזרועות הזוהר, פרשת בעלותך, בגלות הבטראה לתמיתה אל העוני. בגלות האחרונה המיטה תהיה עוני. אין בן דוד בעד שחרור נשמות שבגוף, איזה צד של כיליון בנשמות שבגוף, לא מיטה כפשוטו, אלא עוני כלכלי, קושי כלכלי. וכן בתיקוני זוהר בכמה מקומות שהתגבר אז העוני והדלות. וזה כן אנחנו שחפץ חיים, באמת רואה את הדבר הזה כסימן, וזה הוא כותב על תקופתו כבר. יותר מזה, זה לא רק שיהיה קושי כלכלי, אלא גם כשיהיה יחסית רווח כלכלי, המחירים של אותם המוצרים או התקופה שבה נחיה, יהיה ביוקר מחיה קשה. אומרת הגמרא מסכת סנהדרין בתף צדיק ז', רבי נחמיה אומר, דור שבן דוד בא בו, היוקר יעוות והגפן ייתן פריה והיין ביוקר. כלומר, בדרך כלל, כמו שהזכרנו כבר, כשיש היצע והביקוש הוא בהתאם להיצע, ככל שיש יותר היצע, המחירים יורדים. הרבה עגבניות, השוק של העגבניות, העסק הכלכלי יורד. אז יש 10 עגבניות, כל עגבניה עולה שקל. יש 1,000 עגבניות, כל עגבניה עולה 10 אגורות. ופה פתאום זה משתנה. היוקר, המציאות של יוקר המחיה, יוקר החיים, יהיה מעוות. מה זאת אומרת? זה לא יהיה לפי הסדר הרגיל. כמו שהזכרנו עכשיו בשיעור אזרחות. אלא הגפן ייתן פריו, מצד אחד יהיה שפע, תהיה תוצרת, תהיה תפוקה, יהיה היצע, מצד שני, והיין ביוקר. כלומר, למרות שיהיה היצע, היוקר, החיים, התשלום על ההיצע הזה, יהיה לא פרופורציונלי ביחס להיצע. היום אפשר לומר למשל אולי בדוגמאות קיצוניות, לפעמים גם דוגמאות נכונות, שכשיש אי יחס קיצוני בין היצע ומחירים, כלומר שיש שפע גדול והמחירים הם מתחת לאדמה, אז משמידים את ההיצע כדי להרים קצת את רמת המחירים ורף המחירים. כלומר, כשיש יותר מדי עגבניות בשוק, אז המחירים יושבים לאפס, אז בעצם המגדלים מפסידו את הכל. אז השמידים את העגבניות, חלק משמעותי מהעגבניות, כדי שהמחיר לא ירד מתחת לאדמה. אז זה גם סוג של בלבול, נקרא לזה הסדרים הכלכליים הנורמליים. וכן במסכת סוטה, כפי שראינו, ויוקר יאמיר, ויין ביוקר, וגם במסכת סנהדרין, שמואל אמר, בן דוד בעד שיהיו כל השערים שקולים, אומר רש"י במקום, לשון אחר, שקולין, שווין, שכולן יקרים. הכל יקר. אבל גם היום אני חושב אנחנו חיים בתקופה שברוך השם, אולי העניות היא פחות מצויה, למרות שהתחושה שחסר, התחושה קיימת. אז יכול להיות שאין בדוד בעד שתכלה פרוטה מן הכיס, זה מדובר על לפחות חלק מהחברה. חלק אחר, ברוך השם, יש פרוטה בכיס ויש יותר מפרוטה בכיס. מצד שני, יכול להיות שהתחושה שחסר מקיפה את כולה. ומצד שלישי, שהיוקר יאמיר, זה לא רק עניין שאין כסף, אלא הכל יקר. אז כל מה שאתה עובד ומשקיע בשבילו, בסופו של דבר, כנגד ההיצע, המחירים יקרים. סיכום של כל זה, בגמרא מסכת סנהדרין, גם כן בדף צדיק ז' עמוד א', תנו רבנן, שבוע שבן דוד בא בו, שנה ראשונה מתקיים מקרא זה, והמטרתי על עיר אחת, ועל עיר אחת לא אמטיר. אומר רש"י במקום, שיהיה מעט מטר ויהיה רעב במקום זה וסובה במקום זה. כלומר, במקום אחד יהיה שפע כלכלי או לפחות רווח כלכלי, ובמקום שני לא יהיה. עד לכאן שנה ראשונה. שנה שנייה, כמו שאמרנו כבר, לא מדובר דווקא על שנים, אלא מדובר כנראה על תהליך שאנחנו צריכים לעבור אותו. שנה שנייה חיצי רעב משתלחים. כלומר, לא מעט מטר במקום זה והרבה מטר, סליחה, במקום אחר, אלא חיצי רעב משתלחים. אומר רש"י, רעב מעט שלא יהיה סובה בשום מקום. כלומר, בשלב הראשון יהיה סובה פה ורעב שם. בשלב השני לא יהיה סובה בשום מקום, יהיה רעב קצת. שנה שלישית, לא רעב קצת, אומרת הגמרא, שנה שלישית רעב גדול. ומתים אנשים ונשים וטף, חסידים ואנשי מעשה, ותורה משתקחת מלומדיה וכו'. אם כן, הרעב הולך ומחריף. גם בכמותו וגם באיכותו, כלומר גם בהיקפיות שהוא מקיף את האנשים וגם בחומרה שלו וגם בהשלכות שלו. עד כדי כך שאנשים ונשים וטף, חסידים ואנשי מעשה, חס ושלום מתים, ותורה משתכחת מלומדיה, כי אי אפשר לעסוק בתורה, כולם עסוקים בקניינים מינימליים של לחם וכו'. שנה רביעית סובה ואינו סובה, ואז יתחיל מהפך, של התחלת התרוממות כלכלית. שנה חמישית סוף הגדול, ואוכלים ושותים ושמחים, ותורה חוזרת ללומדיה. שנה שישית קולות, שנה שביעית מלחמות, ומוצאי שביעית בן דוד בא. טוב, איפה אנחנו נמצאים היום? לא יודע. כנראה שאנחנו מצויים באמצע הדרך בשלב השני. כנראה. או, שם נשאל, עד לכאן אינפורמציה. כלומר, משבר כלכלי יהיה לפני הגאולה, יהיה בתקופת גאולה, ותופיע מהפכה, ולאט לאט הדברים יסתדרו מחדש. עכשיו נשאל את השאלה. מלא קיבוץ גלויות, זה סימן גאולה, אני מבין. תחיית הארץ, אני מבין, הבנו פה. מלחמות, דיברנו על זה, ברור. בסדר. בעיה כלכלית, מה יש סך הכל? בכסף, שהוא סימן לגאולת, כדי כך שרבי אליעזר אומר, שאין לך קץ מגולה מזה, שיהיו בעיות כלכליות. מה בעצם הסימן של המשבר הכלכלי, ואחר כך התיקון של המשבר הזה, כסימן גאולה? מה האופי שלו? מה התכונה של הדבר הזה? אז כדי אולי להבין את זה קצת יותר, נלך למקום אחר לגמרי. חכמים אמרו בגמרא, במסכת שבת, שיעקב אבינו תיקן מטבע. כלומר, לפני שיעקב אבינו הגיע לשכם, כתוב ויקן את חלקת השדה אשר בשכם, לפני שהוא קנה את השדה בשכם, לא היה בעולם הטבע. מה זאת אומרת? העסק הכלכלי היה מנוהל על ידי חליפין. כלומר, כשלרובן היו עגבניות, ולשימון למשל היו ביצים של תרנגולות, ורובן אהב ביצים, ושימון אהב עגבניות, אז היה אפשר להחליף ביניהם סך החליפין, זה היה נהנה מהביצים של חברו, וזה היה נהנה מהעגבניות של חברו. אבל הוא יוצר ציור, שרובן שמגדל ביצים, מגדל עגבניות, ושימון שמגדל ביצים, רובן למשל, לא היה אוהב ביצים. אז לא היה יכול להתבצע עסק כלכלי בין רובן לבין שימון. כי כל זמן, אומר שם הרב בעניה, כל זמן שיש נקודות השקה בין הרצון של רובן לרצון של שימון, למשל, אני רובן רוצה ביצים, ואתה שימון רוצה עגבניות, אז היה אפשר לחבר בין האנשים. אבל ברגע שאחד מהצדדים, כל החומר שניהם, לא מעוניינים בתוצרת של חברו, אז אמרו, לא היה קשר בין האנשים. אומר הרב שם בעניה דבר מדהים שהפוך על הפוך על היום. ראה יעקב אבינו, שבעצם אחד הדברים שיוצרים הכי הרבה קשר בין בני אדם, זה עסקים, זה מסחר. וראה יעקב אבינו שכל זמן שאין מטבע עובר לסוחר, כלומר שאין כסף שאפשר להשתמש בו כמטבע כללי, ולאו דווקא אם אני צריך ממך ביצים ואתה צריך ממני עגבניות, אנחנו נוכל לעשות עסק אחד עם השני, אלא אני אמכור לך עגבניות ואתה תמכור לי ביצים, אני ארוויח ממך כסף ואתה תשלם לי כסף, ועם הכסף הזה אני יכול אחרי לקנות מלפפונים או בגדים וכו'. ראה יעקב אבינו שאחד מהמנגנונים, אפשר לומר, שברמה המעשית, שיוצרים קשר בין בני אדם, שיותר אולי מכל דבר אחר, אחד המנגנונים זה בעצם מסחר ועסקים, אמר יעקב אבינו, בוא נתקן מטבע, כדי להגביר את המעורבות החברתית בין אדם לחברו. ולכן אומרת הגמרא, עמד ותיקן מטבע. כלומר, עיקר יסוד התקנה של מטבע לעולם, זה הקשר החברתי בין האנשים. יעקב אבינו הראשון שתיקן את זה כנראה כמטבע עובר לסוחר, כנראה כשיטה כלכלית שמקיפה את כולם. לא כמשהו שהוא נקודתי בחברה מסוימת או במקום מסוים, אלא כנראה כשיטה. כלומר, הכיוון של יעקב אבינו בעצם היה לחבר את כולם אחד לשני. דרך אגב, זה מסתדר מאוד, למה דווקא יעקב אבינו התעורר לזה? למה אברהם ויצחק אבינו, אבותינו, לא התעוררו לזה? אז חז"ל כידוע המשילו את אברהם אבינו להר, ואת יצחק אבינו לשדה, ואת יעקב אבינו לבית. למה אברהם הוא הר ויצחק הוא שדה? נעזוב. אבל יעקב אבינו הוא בית. מה זה בית? יעקב אבינו בעצם היה הראשון שבו, אם אפשר לומר, או דרכו הופיעו 12 שבטים. ו-12 השבטים האלה הופיעו בצורה אינטגרלית של בית אחד כפרי בלי קליפה. לא היה את הפסולת כמו אצל אברהם של ישמעאל ביחס ליצחק. ולא היה את הפסולת כמו אצל יצחק של עשיו ביחס ליעקב. אצל יעקב 12 שבטים כולם גרעין. ולכן החברתיות הזאת, היחסים שבין הדמויות או הדמויות או נקרא זה האנשים השונים, היחסים האלה באו לידי ביטוי דווקא אצל יעקב, כי הוא הראשון שהייתה בו בחינת בית. אצל אברהם אבינו ישמעאל סולק מן הבית. אצל יצחק אבינו עשיו סולק מן הבית. אין חברה. כלומר, יש חלק מהחברה שכרגע בשלב הזה לא יכולה, אי אפשר להתחבר אליה. אבל כשיש בית של יעקב, אז כבר הצד החברתי הוא משמעותי מאוד. ולכן באמת, כגודל, אם אפשר לומר, היתרון, גודל המשבר במחרת יוסף. לכן ואין להתנחם. למה יעקב מעין להתנחם על מחרת יוסף? מזכיר קצת רבי עקיבא ותלמידיו, שרבי עקיבא אמר ואף לך כמוך, ותלמידיו הלכו כמובן למדרגתם, שלא נהגו כבוד זה בזה, הפוך מהדרכתו העקרונית של רבי עקיבא. אותו דבר פה, יעקב אבינו בעצם שלום החידש את יסוד הבית, את יסוד הקשר החברתי בין הנפשות. ופתאום, חס ושלום, אח אחד דחוי, עד כדי כך שרוצים לרצוח אותו. לכן וימהן יעקב להתנחם, לא היה מוכן להתנחם, לא רק כי הוא... כי הוא לא האמין שיוסף חי, כי ראה ברוח הקודש וכו', אלא כי הוא לא היה מוכן לקבל שהתפיסה החינוכית העקרונית שלו, חס ושלום, נכשלה. ובאמת הוא צדק. בסוף באמת עשו תשובה, והתחברו, ועם ישראל חי, ונצח ישראל לא ישקר, וכנסת ישראל, ועבד ישראל וכו'. יוצא לפי זה, בואו נחזור, שהיסוד שבשבילו הקדוש ברוך הוא ברא, נקרא לזה מנגנון כלכלי בין בני אדם בעולם, זה כדי, שבא לידי ביטוי בעיקר בתקנת המטבע של יעקב אבינו, זה כדי לחבר בין בני אדם. עכשיו, לצערנו הרב, במהלך ההיסטוריה מה אנחנו רואים? שהדבר שהכי מפריד בין בני אדם, כלומר, הכלי שמפריד יותר מכל כלי אחר בין בני אדם, זה הכסף. ולכן, כנראה, את זה הרב לא אומר, את זה אם אפשר להוסיף. ולכן, כנראה שכל המבנה הכלכלי של החברה צריך באיזשהו שלב להתמוטט. למה? כמו שראינו במערה לתקלל הגדול, שהיעדר ההוויה לפני חידוש ההוויה. כל זמן שההוויה עומדת לא על פי הערך הנכון שלה, אז היא לא יכולה להחזיק מעמד, היא לא יכולה להתמיד. לכן צריך לשבור, לא את ה, אם אפשר לומר, את הרעיון. הרעיון עצמו הוא נכון. כסף זה דבר חשוב. כסף מלשון כוסף. אנחנו כוספים אל מה שצריך לחשוף. לא אל הכסף, רק זה, זה ביטוי לאיזשהו, איזשהו סוג של, כיסופים. אז, המנגנון המעשי שהוא מוטה, הוא צריך להישבר. אבל הרעיון עצמו הוא נכון. יכול להיות, עוד פעם, לא נביא ולא בנביא אני, אבל יכול להיות שהמשבר הכלכלי שבו העולם נמצא בשנה, שנתיים האחרונים, זו אולי, זה אחד, אם אפשר לומר, הסימנים, שמה שהוא במערכת הכלכלית כפי שהיא בנויה, ונכתבו על זה פעם מחקרים, צריך להתמוטט, צריך להישבר, צריך להתפרק. לא הכסף צריך להתפרק. ולא רק השימוש בכסף צריך להשתנות, אלא צורת ההנהגה, אם אפשר לומר, של הכסף, היא צריכה להשתנות. אז הזכרנו למשל את התפיסה של כסף עושה כסף. האם היהדות היא בעד שכסף יעשה כסף, או שאדם יצרני לא יעשה כסף, אלא ירוויח את שכר יומו בכבוד? כנראה שהתפיסה של התורה זה שכסף לא עושה כסף. אדם עושה כסף, לא במה של לעשות כסף, אלא במה של אדם. הוא עמל, הוא פועל, הוא עובד, אדם עמל יולד, הוא פועל עבודה ומגיע לו שכר יומו. אז הכסף זה תגמול על היצרנות המעשית שהוא עושה, לא על משהו שאין בו שום יצירה. וידוע כבר שרוב, נקרא לזה, המבינים בתחום הזה אומרים, שאחת הסיבות של המשבר הגדול באמריקה מבחינה כלכלית, זה בדיוק הנקודה הזאת. שכסף עשה כסף, הכל היה כסף וירטואלי באוויר, הבטחות על גבי הבטחות, ולא היה פה כלום, היה חסר פרופורציה, בסוף הכל התפרר, הכל התמוטט. כאן בחומר, כמו שאמרנו מקודם, לפי הכיוון שראינו מקודם, סליחה, שהכסף, כדבר שמפריד בין אנשים, חייב, המערכת הזאת חייבת להתמוטט. ולכן בעיות כלכליות זה סימן לגאולה, כי גאולה זה בעצם ההגעה של החברה, לסדר מתוקן בין הבריות. מה זה גאולה? גאולה זה לא רק שעם ישראל חוזר לארצו ומקים את מדינתו על פי תורתו, אלא זה אומר שהחברה כחברה מתנהלת נכון. ואלף בית של חברה זה יחסים טובים, אנושיים, מכוונים בין הבריות. וכשיש את המנגנון הזה שנקרא כסף, שמקום ליצור את המנגנון החיובי הזה, את ההופעה החיובית של סדר חברתי, הוא חז ושלום מקעקע את הסדר החברתי הזה, אז הוא צריך להישבר. אז אומר רבי אליעזר, אין לך קץ מגולה אף מזה, שנאמר לפני הימים, כי לפני הימים ההם שכר האדם לא נהיה, ושכר הבהמה איננה. כלומר, נגיע למצב של כל כך חידלון כלכלי, כי השימוש בכסף הוא שימוש לא נכון, שלא תהיה ברירה, ויהיה צריך להגיע למצב של היעדר ההוויה, עד כדי כך שאפילו שכר בהמה לא יהיה. ומתוך החידלון הזה, כמו שאומרת כאן הגמרא בסוף, שהשנה השלישית, בשנה השלישית, רעב גדול, מתים אנשים ונשים וטף, חסידים אנשי מעשה ותורה, סליחה, חסידים אנשי מעשה פסיק ותורה משתכחת מלומדיה, ואז יבוא המהפך. שנה רביעית, סובה ואינו סובה. שנה חמישית, סובה גדול. ואוכלים ושותים ושמחים. התורה היא לא נגד אכילה ושתייה. היא לא נגד שימוש נכון בכסף, בתנאי, שזה לא א', התמכרות לחומר כמובן, זה לא סתירה חס ושלום, סטייה מריבונו של עולם, זה לא פוגע בקשר החברתי וכו' וכו'. לכן, כיוון אחד לפחות, שבאמת המשבר הכלכלי הוא סימן גאולה. כי גאולה זה תיקון החברה, או תיקון היחסים שבחברה, והמשבר הכלכלי הוא כתוצאה מכך שהכלכלה יוצרת נזק בתיקון החברתי. ולכן ברגע שהנזק הזה צריך סוף סוף להיפסק ולהיבנות מחדש, אז הנה זה סימן גאולה. אז אין בן דוד בא, עד שתכלה פרוטה מן הכיס, כדי שנבין שהמנגנון של המערכת הכלכלית הוא נכון, השימוש שלנו בו, צורת הפעילות שלנו איתו, העבודה שלנו איתו, היא לא נכונה. וזה צריך להשתנות. כן, אורי. מלחמה לא גורמת מוות של הרבה אנשים. תראה, אנחנו נראה בשלב הבא, כלומר, עד עכשיו, גם במשבר הכלכלי וגם בצד של המלחמה, המחירים שמשלמים, אפשר לומר, כן, יחסית, כן, אלה מחירים פיזיים, חומריים, מטריאליסטיים. או חס ושלום אדם מת, או אדם עני שחשוב כמת. המשבר הבא הוא משבר הרבה יותר מסובך. שאולי כלפי חוץ לא נראה שכביכול רע לך. אבל המשבר הבא הוא משבר ערכי, הוא משבר מוסרי. אבל זה לא רק משבר בגוף, זה משבר בנפש, זה משבר בנשמה, זה משבר בשכל, זה משבר בצורת החשיבה, בשאיפת החיים. המשבר הבא בפסקה ו' פה הוא משבר הרבה יותר גדול משני המשברים האלה. כלומר, זה אומר, מה שבעצם זה אומר רגע, אם נסתכל בעקבות השאלה של אורי, אם נסתכל רגע בפרספקטיבה קצת יותר כוללת, כל המערכת של קומת האדם הפרטי והציבורי, החל מהגוף שלו, או החל מהכסף שלו, והמשך בגוף שלו, וקלה בנפש שלו, במוסר שלו, ובמחשבות שלו, בדעות והאמונות שלו, וקלה בצד הרוחני שלו, כל זה, אם הוא לא ייבנה נכון, הוא צריך להתפרק. זה בדיוק מה שאומר המהר"ל, היעדר ההוויה לפני בניין הוויה חדש. ולכן אנחנו רואים שבעצם בכל המערכת של קומת האדם, אנחנו רואים התמוטטויות, גם ברמה הפרטית, וגם ברמה הלאומית, וגם ברמה מבחינה מסוימת העולמית. אז מצד אחד אנחנו רואים מהלך גאולה חיובי, כלפי פנים וכלפי חוץ, תחיית העם ותחיית הארץ, קיבוץ גלויות, וארץ ישראל נותנת פירותיה בעין יפה, מצוין. מצד שני, במקביל למהלך הגדול הזה, שנקרא במילה אחת ציונות, במקביל למהלך הזה יש מהלך יותר פנימי, שהוא כבר בא לטפל בשורשים הרוחניים של המהלך הזה, שכנראה הביטויים של השורשים הרוחניים האלה הם לא נכונים, ולכן הם צריכים להתמוטט. כלומר, כדי שקיבוץ גלויות ותחיית הארץ תהיה מה שהיא צריכה להיות, אז כנראה שנצטרך לעבור דרך המלחמה, ונצטרך לעבור דרך המשבר הכלכלי, ונצטרך לעבור דרך המשבר במשפחה, ונצטרך לעבור דרך המשבר המוסרי, ונצטרך לעבור דרך המשבר הדתי. עד כדי כך, אני לא רוצה להקדים את המאוחר, אבל משפט אחד, שהרב גורן היה אומר, והזכרנו את זה, אני חושב, שהמשנה בסוטה שהתחלנו איתה, שמסתיימת בביטוי, ואין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים, היה אומר הרב גורן, המשפט הזה הוא לא נחמה. המשפט הזה הוא המשפט הכי קשה במשנה. שעם ישראל יגיע למצב כזה, שמתוקף המשברים, והמראה החיצוני של המשברים, לא בחינת הראייה השמיעה, אלא בחינת הראייה כפי שדימרנו אתמול, הראייה החיצונית ש... תקהה לנו את השמיעה הפנימית, הראייה הזאת תביא אותנו למצב של אין דוד בעד שהתיישו מן הגאולה. ואין לנו על מי ישמוך, אלא להבינו שבשמיים. אז היום הרב גורן זה כללה, שכבר אנחנו לא בטוחים בעצמנו, שאפשר להביא את העולם לגאולתו, בדרך הטבע על ידינו ומתוכנו. אז אם יש לנו להישען, על ריבונו של עולם, אבא תציל אותי. היה אומר הרב גורן, זה חידלון. לכן אין לנו, אנחנו מאמינים בני מאמינים, ואין לנו על מי שאלה אבינו שבשמיים. מצד אחד זאת מעלה, כי מתברר שבעצם הגאולה זה תהליך אלוקי, ולא בני אדם יכולים במחאות לגאול את, את, את העולם, כי זה באמת תהליך אלוקי עליון. מצד שני, יש כאן בעיה קשה מאוד, שאנחנו כביכול מסירים אחריות מעצמנו ואומרים, ריבונו של עולם, התייאשנו. אין סיכוי בדרך הטבע שתהיה כאן גאולה. לכן הזכרנו פעם, שיש מי שאומר, שהשיר הזה, אנחנו מאמינים בני מאמינים, זה חשוב מאוד. ואין לנו להישען אלא על אבינו שבשמיים, זה בעיה. כלומר, זה שני מאמרים שונים בחז"ל. לא חייבים להדביק אותם אחד לשני. זה שהמשורר ידביק אותם אחד לשני, בסדר, יכול להיות שהוא לא יודע מה שאמרנו פה בשם הרב גורן. אבל אנחנו מאמינים בני מאמינים, זה דבר גדול. אבל האמונה הזאת, היא צריכה להתגלות דרכנו, היא צריכה להתגלות מתוכנו, לא צריכה להתגלות בערך כזה או בערך כזה של הקדוש ברוך הוא התייאשנו. אלא אם כן נסנגר ונסביר שהצד החיובי פה, שבאמת אנחנו מבינים שהגאולה זה סדר אלוקי ולא סדר אנושי, ולכן הקדוש ברוך הוא הגאולה היא ברמה שלך, מהמקום שלך וכו'. טוב, יש עוד מה לדבר על זה, כן, אמיתי.
אנחנו לא נעשות באשר לתנוח באדם.
כן.
סותרת
מה? אנחנו חוסים באשם. זה שאני חוסה באשם, זה לא אומר שאני לא עושה השתדלות.
נכון, אבל עדיין, נאשר לפתוח באדם.
בוא נעשה רגע סדר, בסדר? דוד המלך אמר, אחת שאלתי מאת השם, אותה אבקש. שבתי בבית השם כל ימי חיי, ולבקר בהיכלו. נכון? נכון? יפה. אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. שאלה, האם זה מה שדוד המלך עשה כל חייו? מה? לא רק שהוא לא ישב בזמן המקדש במקדש, הוא לא בנה את המקדש, הוא לא ראה את המקדש. הוא אמר לפי חכמים בגמרא או במדרש, ישב עם שמואל הנביא ותכנן את התוכניות של בניין המקדש, בניות ברמה. היו עסוקים בניות של עולם, אומרים חז"ל, בבניין המקדש הוא ניות של עולם, בסדר. אבל דוד המלך, אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי. לא ישבת בבית השם אפילו רגע אחד, לא רק כל ימי חייך, אפילו רגע אחד. לחזות בנועם השם, איזה נועם, כל החיים שלך הוא מאבקים. מאבקים להבדיל אלף אלפי הבדלות, בתוך המשפחה עם הילדים שלך, אבשלום כמשל, ושאול, ולהבדיל האויבים. כל החיים שלך מלחמה. אולי לבקר בהיכלו, הוא בא לביקור מדי פעם, אבל... שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם, איזה כל ימי חיי? אלא, הרמח"ל בספר מסילת ישרים אומר שזה בדיוק היה הבדל בין דוד המלך למלאכים אחרים. דוד המלך אמר לחזקיהו המלך, דוד המלך אמר, ארדוף אויביים ואשיגם ולא אשוב עד כלותם. לא כמו חזקיהו המלך שאמר, אני שוכב על מיטתי ואתה עושה את המלחמה. מה? בסוף, נכון. אז דוד המלך... אומר הרמח"ל, הביטוי שלו, לאחת שאלתי בית השם אותה אבקש, זה ירדוף אויביי ואשיגם. כלומר, השאלה איך אנחנו מבינים מה זה אחת שאלתי בית השם אותה אבקש, שבתי בבית השם. מה זה שבתי בבית השם כל יום מחיי? האם שבתי בבית השם כל יום מחיי זה טכנית לשבת בבית המדרש במכון מאיר, לשבת בבית המקדש, לחזות בנועם השם, כלומר לחוות חוויות רוחניות של תפילת יום הכיפורים 365 יום בשנה, או, שזה ההסבר השטחי והלא נכון, או שדוד המלך הגיע לכזאת מדרגת חיים, שהישיבה שלו בבית השם והחיזיון שלו בנועם השם כל ימי חייו, זה בא לידי ביטוי בלי שום סתירה וסטייה, גם כשהוא היה נמצא במצב הכי קשה לנקיות, לטהרה, לשאיפת קודש, שזאת מלחמה. והוא אמר, ארדוף אויביי ואשיגם, גם ארדוף, גם אשיג אותם, ולא אשוב עד כלותם. הוא לא אמר, אני לא ארדוף, הקדוש ברוך הוא אתה תרדוף. הוא לא אמר, הקדוש ברוך הוא אני ארדוף, אבל אתה תשיג. אני ארדוף ואשיג. הוא לא אמר, הקדוש ברוך הוא אני ארדוף ואשיג, אבל אתה תחלה אותם. לא. אני אעשה את כל המלאכה. ארדוף אויביי. ואשיגם, ולא אשוב עד כלותם אותם. זה דוד המלך. אבל איך הגענו לזה? עמיתי, מה אתה שאלת? כן. אז זה לא סותר בכלל אחד את השני. טוב לחסות בהשם. אחד שאלתי מאת השם, אותה אבקש. איך זה יבוא לידי ביטוי? בכך שאני עושה השתדלות, לכן זה שאנחנו אומרים טוב לחסות בהשם, זה ודאי נכון. זה שאנחנו לא סומכים על בני אדם, זה נכון, אבל מצד שני אנחנו צריכים לעשות השתדלות, אין שום סתירה. בין זה שאנחנו יודעים שלא סומכים על נדיבים, אלא סומכים על שם השם. אין שום סתירה בין שני החלקים האלה. זה דבר אחד. נכון. לכן כנראה אילד הביא לנו... לכן אילד הביא לנו את ספר אורות כנראה לפה היום. זה קשור קצת לסוגיית המלחמה, אבל זה קשור גם לנושא של... תסתכלו רגע באורות המלחמה. פסקה ב'. וסליחה על הדברים הקיצוניים שהולכים לאמר כרגע. אם אנחנו שואלים את עצמנו, תגיד, מי זה היה, אם אנחנו ככה, נגיד, ילדים קטנים תמימים, תגיד, מי זה אברהם אבינו? מי זה יצחק אבינו? מי זה יעקב אבינו? מי זה משה רבנו? אהרון הכהן? דוד המלך? מי האנשים האלה? אז האווירה, לפחות המנגינה של התשובה תהיה, האנשים האלה אנשים צדיקים, עליונים, עם תרבוש לבן וג'לביה לבנה, כולו הפך לבן, יושבים בבית המדרש, או מתפללים אל השם כל היום במצוקי עין גדי, משהו כזה. נכון? אומר הרב, מה פתאום? בדיוק הפוך. מי הם גדולי התנ"ך שאנחנו מתייחסים אליהם בכזאת הערצה? והם הם אבותינו, ולהם אנחנו רוצים להידמות. אומר הרב, פסקה ב', אורות המלחמה, פסקה ב', אורות עמוד י' ג'. אנו מסתכלים בדורות הראשונים, המסופרים בתורה, בנביאים ובכתובים. אותם הדורות שהיו עסוקים במלחמה, והם הם הגדולים שאנו מתייחסים אליהם בידידות וגדולת קודש. הם לא היו כאלה שישבו בבית השם ונהנו מזיו שכינתו, ולא היו שייכים למציאות המסובכת של העולם הזה, כולל הקיצוני של המציאות המסובכת הזאת, שזאת מלחמה. לא, הפוך בדיוק. רוב ימיהם היו מלחמות. רוב ימיהם היו מאבקים, מבחוץ ולהבדיל מבפנים. כל הזמן מלחמות. אז איך אנחנו מתייחסים אליהם בכזאת גדלות? סך הכל, מה הם עשו? ניצחו במלחמה. אומר הרב, לא. איננו מבינים שהזיק הנשמתי הוא היסוד. כלומר, נכון שהפעולות החיצוניות נראות הרג, דם וניצחון במלחמה. ההרצה שלנו כלפיהם זה לא הניצחון במלחמה. זה שהטהרה האלוקית המוסרית, זה מה שהניע אותם. ועל זה הם שמרו ועל זה הם נלחמו, על הגילוי של הטהרה הזאת. אותו דבר ביחס הכלכלי, אותו דבר לכן טוב לחסות באשם, מפתוח במנדיבים. נכון, זה לא סותר את ההשתדלות. לכן, לעניות דעתי זה הפשט. אחת שאלתי את השם אותה אבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי, לא כל ברמה הטכנית, אלא אני רוצה לגלות את השם בכוליות החיים, עד המקומות הם יותר נמוכים ויותר רחוקים כלפי חוץ. והמקום הקיצוני ביותר, אולי הקו הכי בקצה של הנושא הזה, זה מלחמה. כי מבחינה מוסרית קשה מאוד להחזיק עמדה שם, במלחמה. ולכן באמת, ארדוף אויב והשיגם, הנה תכף אומר הרב, תסתכלו כאן בפסקה שלנו, לכן הזכרתי פה. איננו מבינים שהזיק הנשמתי הוא היסוד. אותו מעמד העולם, שהלך במרוצתו אז, שהייתה המלחמה כל כך נחוצה בו, ולא דווקא מלחמה פיזית, אלא כל סוגי המלחמות והמאבקים, כמו שדיברנו בסוף שבוע שעבר, הוא גרם להופיע את אלה הנשמות, נשמות כאלה, שהשבטי בבית השם שלהם, זה לא איבדלות מהחיים המעשיים, אלא זה גילוי בתוך החיים המעשיים ובמקומות הכי מסובכים שלהם. לכן הקדוש ברוך הוא הוציא לעולם, מביא לעולם נשמות כאלה, שמסוגלים לגלות שבטי בבית השם גם במלחמה, גם במשבר כלכלי. מלחמת קיומם, זה לא מלחמה פיזית. קיום האומה, מלחמת השם הייתה בהכרה פנימית. קום השם ופוץ אויביך, ולא שום שנך מפניך, זה מלחמה אלוקית. תראו עכשיו, הנה המשפט הבא. הזיזים היו ברוחם, וידעו בעומק החושך המוסרי של המלחמה, לבחור בטוב ולסור מן הרע. אומר הרב פסוק, גם כי ילך, אמר דוד המלך על עצמו, גם כי ילך בגיא צל מוות, לא יירא רע. קצת קשה לי למה הרב לא ממשיך עוד כמה מילים. כי אתה עמדי. אז באופן פשוט, כשאני נמצא במצב של ודי, גיא, צל מוות, אני בוודי והאויב בער, והוא יכול להרוג אותי, לפגוע בי, אני לא מפחד שאני אפגע, כי אתה השם שומר עליי. ברמה הפיזית. אבל הפסוק הזה אומר הרב לפי זה, מדבר ברמה הרוחנית, ברמה המוסרית. גם כשאני, אומר דוד המלך על מלכות ישראל, הכלל ישראל, נמצא במצב שהמוות המוסרי, הערכי, הרוחני, האלוהי, מצל עליי, כי המציאות המלחמתית היא מציאות מסובכת, לא יירא רע, אני לא אעשה לאדם רע. אני לא אאבד את התוך האלוקי הפנימי שלי. גם כשאני ארדוף אויביי ואשיגם ולשוב עד כלותם, אני אהיה בדיוק מה שהתכוונתי מקודם, משבתי בבית השם כל ימי חיי, אומר דוד המלך על עצמו. לא תהיה שום סתירה. אז אני לא יירא רע, אני לא אעשה לאדם רע. למה? כי אתה עמדי. כי אני נלחם את מלחמת הקיום שלך, את מלחמת ההופעה שלך. לכן זה לא סותר. זאת אומרת, לא סותר את ההשתדלות המעשית, כמו פה במלחמות, בתיקון כלכלי וכו', מקדושה ומתארה, ואומר הרב, אלה הנשמות, זה מה שאנחנו משתוקקים. הנשמות האלה חוזרות לחיות בנו כימי עולם, אומר הרב. בואו נקרא. כשאנו מתבוננים עליהם, על אבותינו, שהם גדולי התנך, גדולי התנך הם לא, אם אפשר לומר היום, חד ושלום בלי לזלזל, כן, אבל זה בחור ישיבה שנמצא באיזה פינה ולא יודע מה קורה בעולם בכלל. הפוך, זה גדול, גדול עולם כזה שיודע גם אם צריך להילחם, או הוא, או שליחיו, או שהוא מחנך להילחם. כשאנו מתבוננים עליהם, הננו בכל ההופעה הרוחנית שאנו כל כך שוקקים לה, משתוקקים לאימוצם, משתוקקים לאמץ אותם לתוכנו, להיות אנחנו כאלה, לכוח החיים החטוב והגבוש, האיתן והמוצק, ששכן בקרבה. ומתוך תשוקה זו כוחנו הרוחני מתאמץ, וכוח גבורתנו מתעדן, טוב, יש כאן עוד כמה דברים יסודיים, ואותן הנשמות החזקות של אבותינו חוזרות לחיות בנו כימי עולם. זה חי בתוכנו, זה לא סתם איזה געגוע. זה אנחנו. כן. באופן עקרוני כן, וחכמים לקחו את זה לשם. חז"ל אמרו למשל על דוד ובת שבע, שהייתה ראויה בת שבע לדוד מששת ימי בראשית, אלא שהחלה פגע. החלה פגע. פג, פג בבית חולים, זה תינוק שנולד לפני הזמן, נכון? אז באמת בת שבע הייתה ראויה לדוד המלך. אלא הצורה שבה דוד המלך נקשר לבת שבע, הייתה באופן מסוים צורה לא נכונה. אבל האם בת שבע במהות, בעצמיות הקשר בינה לבין דוד, הייתה שם התאמה? ודאי. אז דוד המלך אומר על עצמו שהוא התנהג לא קשורה מבחינה מוסרית למדרגתו. אבל מצד האמת, אוקיי, אז צריך להבין מה זה דוד המלך. זה לא תנך בגובה העיניים. זה דוד למדרגתו שלנו בזה השגה מזה. אם ראשונים כמלאכים, אנחנו כחמורים. אנחנו כבני אדם. אין כבני אדם, אנחנו כחמורים, אמרה הגמרא. אז אנחנו לא מבינים את החטאים. זה אולי גם כדי לחדד. כשאנחנו אומרים ש24,000 תלמידי רבי עקיבא מתו כי לא נהגו כבוד זה בזה, זה לא אנחנו. זה תלמידיו של רבי עקיבא לא נהגו כבוד זה בזה. כלומר, יכול להיות ששם לא נהגו כבוד זה בזה, זה כחוט השערה. אבל בגלל מדרגתם, קדוש ברוך הוא כל כך הקפיד עליהם. אז בחטאי אבותינו אנחנו לא מבינים. זה לא עסק שלנו. למרות שזה נקרא חיסרון, זה נקרא חטא. לא חטא במשקפיים ברמה שלנו, חטא ברמה שלהם שאין לנו בו השגה. כלומר, לא שאנחנו אומרים זה בסדר. זה לא בסדר. אבל זה לא בסדר במדרגה שלהם. יש הבדל בין אם זה לא בסדר במדרגה שלהם, ללא בסדר במדרגה שלי. לכן בחטאי דוד אנחנו לא מתעסקים. להגיד שבעצם כל, באופן יחסי, כן, חטאי דוד היו מכוונים מן השמיים והיו לכתחילה, זה נכון. אלא כאן למשל חז"ל אמרו, דוד המלך, הצורה שהוא התקשר אליה לבת שבע, הדרך שהוא בחר הייתה לא נכונה. כלומר, לא שהיא הייתה אשת איש, אלא מבחינה מוסרית זאת לא הייתה הדרך הנכונה, ועוד פעם למדרגתו. אבל זה נושא קצת, קצת, אחרי, קצת זווית אחרת. אלון, כן.
אם זה בגדול יש ברוך הוא יתגע אותם, כן, דיברנו משהו באות התשובה, שזה מה שיעורר אותם בתשובה?
באופן עקרוני, כן. א', זה סימן עצמו לתשובה, וב', זה יכריח אותנו לעשות תשובה. אם יש ספר אורות, אז תפתחו עוד פעם רגע. יש בעמוד, גם במאמרי ראייה וגם פה, במאמרי ראייה, אני אומר, יש, וגם פה יש, בעמוד צדי תת. לא צריך עוד שנייה, אורות התחייה צדי תת. הפסקה הזאת נכתבה לפני 102 שנה, בשנת תרס"ח. תראו מה אומר הרב לפני 100 שנה, הקריאה הזאת נקראת קריאה גדולה. יש הרבה מה לעיין פה, ובלי נדור נדבר על זה בסוף בינן אמונה, נתעכב יותר על הפסקה הזאת. אבל תראו מה אומר הרב. ההכרח הוא עכשיו הפתגם היותר שגור בעולם. מה שנקרא היום, אין ברירה. אין ברירה, חייבים. אומר הרב, אדם שמנהל את החיים, עם שמנהל את החיים, עם ישראל שמנהל את החיים, אנושות שמנהלת את החיים, במושגים של הכרח, אין ברירה? מה, אין לך תפיסת עולם? אין לך שיטה? אין לך שאיפה? אין לך מטרות? אין לך מגמות? אין לך לכתחילה? מה, הכל בדיעבד, הכל הכרח? אומר הרב, התפיסה הזאת שמנהלת היום את המין האנושי, היא מבזה את המין האנושי. מה זה אני? אני מוכרח. לא אני מוכרח, אני רוצה, אני יודע, אני חושב, אני בטוח. מה זה אני מוכרח? אומר הרב, ההכרח הוא עכשיו הפתגם היותר שגור בעולם. וההכרח קורא לו הרב, קול המון. זה קול המוני, אין ברירה. זה לא קול של בא מעולם של דעת, מעולם של לכאורה תורה. זה בא ממצב של מציאות שתופחת על הפנים וצריכה פתרון. נו, אז מה נעשה? אז איך יכול להיות שדווקא, כמו שאומר אלון, מה, ההכרח הכלכלי, הוא זה שיבנה, המשבר הכלכלי, זה מה שיבנה את הבניין הכלכלי הנכון? המשבר שבא לידי ביטוי במלחמות, זה מה שיבנה את הסדר הנכון בין העמים? אנחנו נראה בהמשך, המשבר המוסרי הערכי, זה מה שיבנה את המוסר ואת הערכים התורניים האלוקיים מחדש? זה ביזיון שזה יופיע במסלולים כאלה, של הכרח. זה צריך לבוא מתוך ערך חיובי. אני, כשאני עומד על דעתי, אם ניקח כל אחד מעצמנו, מאיתנו, כל אחד מאיתנו עומד על דעתו, גילה באופן בהיר, ברור, שיש אלוהים במחאות, בא למכון מאיר ללמוד תורה, ולהשפיע את האלוהים הזה, לקדש שם השם בעולם. אבל זה ביזיון אם אני הגעתי למכון מאיר מתוך איזה משבר בחיים שלי. החיים שלי נתקעו בכביש ללא מוצא, אז הגעתי למכון מאיר? מה, כמפלט אחרון? זה ביזיון? ההכרח הביא אותי לחזור בתשובה? אז אנחנו יכולים לזלזל בהכרח הזה, אומר הרב, ההכרח זה הפתגם ששגור בעולם. זה מה שמנהל, זה המסלול שמנהל את רוב האנושות בעולם. נו, אז איך יכול להיות? לכאורה זה נראה ביזיון, זה נראה קטן, זה נראה שפל, זה נראה שיא בדיעבד. אומר הרב, עצום. אין ברירה. כישלון במציאות והכרחיות למצוא פתרון. למה הגעתי למכון מאיר? כי החיים שלי דפוקים מכל הכיוונים. אין ברירה, חוזרים בתשובה. זהו. אולי אלוהים יעזור לי. אני מקצין בכוונה, כן? מה? ברירת מחדל, בדיוק. בתקופתו? שאנשים מתנהלים בצורה כזאת של אין ברירה. למשל, כנראה, הרב כאן עוסק בעיקר בציונות. אנחנו מקימים מדינה כי אין ברירה. מה אין ברירה? אין ברירה יותר לאנטישמיות, אין ברירה יותר לפוגרומים, מה נגיד אחרי השואה? אין ברירה יותר אחרי השואה. מדינת ישראל, עם ישראל חייב מדינה. זה ביזיון שאנחנו הגענו למדינת ישראל, לארץ ישראל, לערך הזה שנקרא מדינת ישראל, ממקום של הכרח. לא היה ראוי שנגיע למדינת ישראל ממקום של יסוד כיסא השם בעולם, ממלכת כהנים וגוי קדוש, חזון הנביאים, תיקון העולם. מהמקום הזה אנחנו צריכים להגיע לבניין המדינה. לא מהמקום של מקלט לילה. מקלט לילה זה שיא ההכרח. לכתחילה ולא בדיעבד. נו, אז אומר הרב, איך יכול להיות שהמסלול הגאולי עובר דרך ההכרח? זה קשור בדיוק לסוגיה שלנו. איך יכול להיות שבעקבות המשיחה חוצפה יסגה, הגפן תיתן פירה ויין ביוקר, אנשי הגבול לסובו אומר לי ולא יכוננו, בן מנבל אהב, בת כמה בימה, קלה בחומתה, כל המשברים שראינו, מלחמה, כלכלה, משפחה, הנהגה, מוסר, ערכים, דת, ביטחון, כל המשברים שראינו. איך יכול להיות? זה סוג של הכרח. ואין לנו על מי להישען, אלא להבינו שבשמיים. בסוף נגיע לכזאת קטסטרופה, שהכרח פשוט יכריח אותנו לצעוק, אבא תציל אותנו. נו, אז אומר הרב, איך זה יכול להיות שזה תהליך גאולה? אומר הרב, ודווקא כל המון זה יהפך לכל שדי בידי חכמי לב וקדושי רעיון. כל ההמון, מה שבא מן ההמון, שזה יותר קשור לעולם של רגשות ותחושות, ממצוקות וקשיים, זה יהפוך לכל שדי, זה יהפוך לכל, לכתחילה, לכל אלוהים. תראו מה אומר הרב, דווקא הנחש יהפך למטה האלוהים. אם אפשר רגע לדייק דיוק. כשמשה רבנו מצווה, לאחר שהוא מתנגד להיות השליח לגאול את עם ישראל, אז הקדוש ברוך הוא עושה איתו את סימן הנחש, נכון? עכשיו שימו להם מה קורה בסימן הנחש, דבר מאוד מעניין. האות הראשונה הייתה הנחש. ויאמר אליו השם, מה זה בידך? ויאמר מטה. אם כן, בידו של משה יש מטה. רק עוד משפט אחד. הרקע למסע ומתן כאן כרגע, זה שמשה אומר, לא יאמינו לי שאני הגואל. ויען משה ויאמר, ואין לו יאמינו לי ולא ישמעו בקולי, כי יאמרו לו, נראה אליך השם. כלומר, לא יאמינו לי שאני הגואל, ועוד נדבר על זה בעריכות בהמשך בעזרת השם. למה לא יאמינו לו? בכל אופן, ויאמר השם בידיך, מה זה? כן, מה זה בידיך? ויאמר מטה. ויאמר, השליחהו ארצה, והשליחהו ארצה, ויהי לנחש. אם כן, המטה נהפך לנחש, זה נס אחד. וינוס משה מפניו. ויאמר השם אל משה, עכשיו שימו לב, שלח ידך ואחוז בזנבו. הנה, בואו רק נעשה סדר רגע. נגיד שזה הנחש, בסדר? נגיד שהפקק זה הראש של הנחש, והתחתית זה הזנב של הנחש. אם כן, המטה שהיה לי ביד הפך לנחש. עכשיו אומר הקדוש ברוך הוא, שלח את ידך ואחוז בזנבו. הנה, אני עכשיו אוחז בזנב הנחש. כלומר, הראש של הנחש, החלק העליון של הנחש, למטה, החלק התחתון של הזנב למעלה. וישלח ידו ויחזק בו. ומה עכשיו הוא מחזיק משה רבנו? בזנב. נכון? שלח ידך ויחוז בזנבו. וישלח ידו ויחזק בו. ויהי למטה בכפו. כלומר, אז הנחש הזה שאני אוחז בזנבו, נהפך למטה בכף שלי. עכשיו, כל מי שראה מטה, איך המטה בנוי? הפוך. הנה נגיד השדית של המטה. כלומר, הראש של המטה הוא למעלה, הרגל שלו למטה, ואני אוחז את המטה בכפי. אני לא אוחז את המטה הפוך. אם כן אומר הנציב, קראו פה שני ניסים. נס אחד, שהנחש נהפך למטה. נס שני, שהזנב של הנחש נהפך לראש המטה. מה ההבדל בין ראש לזנב? ראש זה ראש. זה הלכתחילה. זה המחשבה, זה הערך, זה האידיאל. זנב זה המציאות. זה העקב, זה הרגליים. זה הכרח. אומר הרב, עצום, דווקא הנחש יהפך למטה האלוהים. לא סתם שהנחש יהפך למטה. כל הנחשיות שיש בעולם. ולהבדיל בעם ישראל. אלא הזנב של הנחש, כל המשברים שהמשנה בסוטה מתארת, זה גוף יהפך למטה בכפו. וזה סימן לגאולה. איך זה קשור למשה רבנו? משפט אחד עוד נעריך עליו בהמשך. משה רבנו אמר, לא יאמינו לי שאני הגואל, כי אני גדלתי אצל המצרים. ואחרי זה גדלתי אצל יתרו. אני לא מתאים להיות הגואל, ככה עם ישראל יגיד, אני לא מתאים להיות השליח שלהם לגאול אותם. את מי הם חושבים? מי הם חושבים שראוי לי לגאול אותם? אהרון הכהן? שהיה צדיק וידוע בצדיקותו. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אתה קובע מי השליחים שלי לגאול את ישראל? הסימן הראשון, למרות שאתה נראה להם, לפי שיטתך, כזנב הנחש, אתה בעצם תהיה ראש המטה. עכשיו, כלל גדול בידינו, ועוד נראה את זה בהמשך, כגאולה ראשונה, גאולה אחרונה. כל מה שירה לגואל ראשון, הוא חזל, יירה לגואל אחרון. אותם העקרונות של גאולת מצרים, אותם העקרונות, גאולה אחרונה, חוץ מעיקרון אחד, שגאולת מצרים בחיפזון, וגאולה אחרונה קימה קימה. עוד נדבר על זה. אם כן, הסימן הזה שמשה רבנו קיבל מריבונו של עולם, הוא סימן לנו היום, שגאולת ישראל תופיע ממקומות של זנבות של נחש. לא פחות מזה. אז בהקשר שלנו, קורא לזה הרב, הכרח. אולי עוד חצי משפט נקרא. ההכרח, הכרח החיים ומרירות סבלם, יביא את ההוראה האלוהית לעולם. והרב מסביר עוד חצי משפט, למה צריך את ההכריח דווקא? ההכריח יסגל את הלבבות להיפתח לקבל את האור הגדול של זוהר האמונה בכל הדר גאונה. כנראה שהאידיאל הגדול לא יכול להגיע מיד. אז צריך קודם כל להכין את הלבבות כדי להיפגש עם האידיאל הגדול הזה, וההכנה הטובה ביותר של הלבבות זה תהיה אין ברירה. ההכריח, מה אפשר לעשות? זה רק מה שיפתור את העניינים. אז הוא יגיע לך בעל כוחך. אין פתרון, אין לנו על מי נשאר. מה? אלה הם כן, על פי המחשבות, יבחרו אחר. כן. בכל אופן, נחזור אלינו אם כן. המשבר המלחמתי נקרא לו, והמשבר הכלכלי, ובהמשך יותר פנימי מזה, המשבר המוסרי, הערכי והרוחני, בפרט, במשפחה, בחברה ובהנהגה, זה בעצם הפרק הבא, כל זה בעצם סימני גאולה, כי הם יבנו הוויה חדשה שתמוטט את ההוויה הקודמת, אבל ההוויה החדשה תיבנה מתוך ההוויה הקודמת. זה לא שאנחנו מזזלים בהוויה הקודמת, זה ייבנה מתוכה. ומה עוד יכול להיות? שמה שיבנה את השלב הבא, זה באמת ההכרח, המשבר. לא תהיה ברור. כן.
אפשר לומר שהמשבר
הכלכלי
הזה בעצם
גורם
להבין שהכסף הוא
האמצעי ולא המטרה? אני מקווה. דרך אגב, גם פרשיות, יכול להיות, גם פרשיות השחיתות שנחשפות בשנים האחרונות במדינת ישראל ובצמרת החברה הישראלית, יש לפרשיות האלה תפקיד חשוב מאוד. כלומר, לנו זה נשמע נורא, החדשות הן נוראיות, אם זה נכון. אבל זה הסרה של כל המוגלה הפנימית שהצטברה בתוכנו, כי כנראה ספגנו את זה מאומות העולם בגלות, ואנחנו צריכים לשחרר את זה מתוכנו. כמה, יכול להיות שזה עוד תהליך ארוך, אנחנו לא יודעים. אבל ברור שיש כאן איזושהי הוצאה של כל הזוהמה שצריכה לצאת החוצה. ממש כמו פצע, שאתה צריך להוציא את כל זה נקרא, כל המוגלה הפנימית, אז כל כמו שאמרת. בדיוק. נכון, וזה יקרה בהמשך. בדיוק. אני רק אוסיף מה שילד אומר. המהפך של זנב הנחש לראש המטה אצל משה היה בפעם אחת. מזנב המטה, פאק, נהפך לראש, מזנב הנחש נהפך לראש המטה. אצלנו, כחברה, כעם, יכול להיות שזה יהיה תהליך ארוך, אבל זה בדיוק כמו שאמרת, זה יקרה. טוב, אנחנו סיימנו פחות או יותר את המשבר הכלכלי, ואנחנו נכנסים לסוגיה קצת יותר חמורה, כמו שאמרנו, שזה המשבר המוסרי, הערכי והדתי, בפסקה ו'. אם כן, שיעורי בית, מעמוד 68 עד עמוד 72. בסדר? אני מקווה שמחר בפעם אחת נסיים את זה. באורות? הקריאה הגדולה, עמוד צדיתת. ספר אורות, עמוד צדיתת, מאמר שנקרא קריאה גדולה. נדבר על זאת בבינה נמונה, בסוף בעזרת השם.